שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית מאחורי המילים, התוכנית שבה נפגשים מרצי מכללת קבלה לעם, מדברים על נושאים וסוגיות מתוך שיעור הקבלה היומי, והיום אני מאוד שמח לארח באולפן כאן במאחורי המילים את אייל עוז ואת אלי מאירוביץ', מה שלומכם?
אהלן, מצוין.
מה שלומך, בסדר?
נו, מצוין. שוב תוכנית של מאחורי המילים ועוד הזדמנות לעסוק בכמה מהנושאים המעניינים שמופיעים בשיעור הקבלה היומי, ואנחנו באמת ניגש לצפות בקליפ מתוך שיעור הקבלה, בבקשה.
עכשיו פה, ישראל זה תמיד זה מלחמה, ואנחנו גם מדברים על חיבור. איפה מנהלים מלחמה, איפה עושים חיבור?
זאת המלחמה הפנימית. אין מלחמה אחרת. איזה מלחמה? מה שבחיצוניות שם הורגים גופים. כאן המלחמה. כל הזמן לעלות השפעה על פני קבלה. גדלות הבורא על פני גדלות הנברא. גדלות הקבוצה על פני גדלות שלי.
כן, בעצם כשאנחנו ניגשים ללימוד של חוכמת הקבלה, אנחנו נתקלים לא מעט במושגים מאוד מהותיים, מאוד חשובים, שחשוב להכיר אותם קצת יותר, כדי באמת להבין על מה המקובלים מדברים. בעצם בקליפ שאנחנו צפינו עכשיו, עלו כמה מושגים שהייתי רוצה שקצת נסה להבהיר אותם לצופים שלנו ולנו. מדובר שם על פנימיות ועל חיצוניות. בואו אולי תסבירו קצת מה זה הדבר הזה. מה זה פנימיות, מה זה חיצוניות, על מה מדובר כאן?
טוב, אז כמו ששמענו, כמו שרב תיאר, פנימיות זה כל מה ששייך להשפעה. בחוכמת הקבלה, מה שנקרא כמה שיותר פנימי, פנימי בתוך האדם, זה מה שיותר שייך לתכונת ההשפעה. אנחנו לומדים מחוכמת הקבלה שהחומר של המציאות הוא הרצון לקבל, ויש לו שתי דרכים, נגיד, להתקשר עם מה שנמצא סביבו, עם רצונות אחרים. לצורך העניין, אצלנו אפשר למדוד את זה בקשר בין בני אדם, במיוחד בתוך קבוצה של אנשים שלומדים את חוכמת הקבלה, שם זה נמדד בפועל, מה מידת ההשפעה של האדם, מידת ההשפעה שלו לזולת. אז כל הפעולות, כל התכונות, הגישה, הכוונה של האדם להשפיע על האחרים, להשפיע על הזולת, כמו שכתוב בחוכמת הקבלה, בתורה בעצם, ואהבת לרעך כמוך, כמה שאתה יותר מתקרב לקיום הכלל הזה, נקרא שאתה מבצע פעולות יותר פנימיות, ואתה יותר קרוב לפנימיות הדברים. כמו שחוכמת הקבלה גם כן נקראת, פנימיות התורה, כי היא עוסקת אך ורק בהשפעה וקבלה, היא עוסקת בעצם בפיתוח תכונת ההשפעה. ולכן היא נקראת גם פנימיות הדברים. כמה שאתה יותר קרוב לחיצוניות, אז אתה יותר קרוב לקבלה. והאמת שגם אצלנו זה
מקובל. קבלה לחוכמת הקבלה זה מתכוון?
גם אצלנו בעולם זה מקובל. אייל יודע, בא מההייטק, ספר לנו מה זה חיצוניות.
אז אצלנו בעצם, כשאנחנו מדברים על, בהייטק, על חיצוניות ופנימיות נגיד,
כן.
אז אנחנו מדברים על איך אני נמצא יותר קרוב, נגיד, למערכת ההפעלה, יותר קרוב לאיך שדברים קורים. מה שמזיז את הדברים, מה שמפעיל את כל המערכת, וחיצוניות זה מה שמופעל על ידי המערכת. גם חוכמת הקבלה בעצם מלמדת אותנו שיש את הפנימיות, מה שקרוב לבורא, מה שקרוב להשפעה, מה שקרוב לאיך שהעולם מופעל דרכו, מה שנקרא ראש גם, והחיצוניות, שזה הגוף, כמו אצלנו האמת, גם בגוף שלנו זה ככה. הראש מפעיל את כל הגוף, ראש זה נקרא פנימיות, וגוף זה חיצוניות.
אפשר להוסיף גם כן, האמת שמקובל בחיים שלנו על דברים שהם יותר עדינים, שהם יותר מכובדים, שהם יותר יפים, יותר נקיים, אנחנו קוראים להם דברים פנימיים. נגיד היום אנחנו שומעים הרבה טענות על זה שהחברה שלנו היא דוגלת בערכים חיצוניים, כן? שהחיצוניות סך הכל זה כל מה שחשוב וזה מה שמשנה, ואנשים לא מקבלים ולא מסכימים את זה. השורש של זה היא בדיוק ממה שאנחנו לומדים מחומת הקבלה, שהדברים הם רק חיצוניים ובעצם הם סך הכל מעטפת של הדברים, ואין בהם פנימיות, אין בהם עומק, אין בהם את האמת של האדם, אלא התקשורת בין האנשים היא כזאת זולה וחיצונית והכל שואו, אז אנחנו מזלזלים בזה. וזה מאוד דומה למושגים האלה, שהחיצוניות היא, שהיא תכונת הקבלה בלבד, היא לא מוערכת על ידי בני אדם.
אוקיי, אז אם אני מבין מכם, נכון, בעצם פנימיות זה אותה תכונה שנקראת תכונת ההשפעה, שהיא פנימית יותר, נסתרת יותר וכן הלאה, וחיצוניות זה מה שקשור לתכונת הקבלה, וזה בעצם הרובד החיצוני, מה שאנחנו רואים בחיים שלנו. בקליפ, הרב לייטמן אמר דבר מאוד מעניין. הוא אמר שכל ה... הוא ציין את המילה מלחמה, תכף נדבר גם על זה, אבל הוא אמר שתמיד צריך להעלות את, הוא קרא לזה גדלות תכונת ההשפעה או גדלות הבורא אל מול אותה החיצוניות. מה זה אומר, למה זה יותר חשוב? למה צריך להעלות את הפנימיות על פני החיצוניות?
ולמה זה מלחמה בכלל?
ולמה זה מלחמה?
בעצם, כשאנחנו מסתכלים סביבנו, מסתכלים על העולם סביבנו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים רק את תכונת הקבלה. כולנו מופעלים על ידי האגו, ובעצם כל המציאות כולה שאנחנו רואים היום בעולם הגשמי שלנו, היא כולה מופעלת על ידי האגו.
יכול להיות דוגמה לזה?
כן, אתה קם בבוקר, אתה הולך שותה קפה, אתה הולך לעבודה, כל הדברים האלה שאתה עושה, אתה עושה אותם למה? אתה עושה אותם כי אתה צריך לקיים את מי? את עצמך, ולמען עצמך? אתה הולך בערב לסרט, אתה הולך לראות כדורגל, אתה עושה דברים שמהנים אותך, שממלאים אותך. חוכמת הקבלה בעצם מבדילה, עושה הבחנה, כמו שאמרנו קודם, בין דברים שמהנים אותי, לבין איך אני משפיע. משפיע מלשון שפע, לא מלשון לשנות את דעתו של מישהו, אלא מלשון לתת לו שפע לאחר. אז בעצם מלחמה, כי אנחנו כל הזמן עסוקים בלקבל לעצמנו, וצריכים לעשות איזושהי עבודה, קצת יותר מורכבת מסתם ללכת ולשבת, נגיד, מול הטלוויזיה ולפצח גרעינים, כדי בסופו של דבר להגיע למקום שאני יכול להגיע ולהתקרב לתכונת ההשפעה. זה ההפך ממי שאני. בגלל זה יש המלחמה. אני לא יכול לעשות את זה גם לבד. מלמדת אותנו חוכמת הקבלה שאת העבודה הזאת אפשר לעשות רק ביחד, בקבוצה של אנשים שביחד כולם רוצים להגיע לתכונת ההשפעה.
מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. זאת אומרת שאנחנו, כנבראים, צריכים להגיע למה שנקרא הטוב המוחלט. הטוב המוחלט הוא להיות כמו הבורא, כמו אותו אחד שיצר את כל המציאות, לעלות דרגה מהקיום הנוכחי שלנו, מאיך שאנחנו היום חווים, מרגישים את החיים, למשהו הרבה יותר גבוה. הדבר הרבה יותר גבוה הזה הוא נקרא תכונת ההשפעה. עכשיו תשאל שאלה, למה הבורא בעצם לא ברא אותנו מיד שלמים ומלאים בתכונת ההשפעה כבר, וגמרנו את הסיפור.
זה הכי הגיוני.
הכי הגיוני. אלא הוא עשה אותנו בצורה הפוכה ממנו. הוא עשה אותנו בצורה הפוכה ממנו ואפילו מנותקת. היום יש אנשים בעולם שטוענים שהם נמצאים בקשר עם בורא עולם, אבל אתה יודע, חלקם נמצאים בבית משוגעים, חלקם עושים דברים אחרים, ובוא נגיד שזה די מוטל בספק, האמירה הזאת שהם נמצאים בקשר ישיר עם הכוח העליון. לפי חוכמת הקבלה, קשר ישיר עם הכוח העליון הוא שינוי עצמי ופיתוח תכונה חדשה שנקראת תכונת ההשפעה, מההסתר המוחלט, מזה שאני לא מרגיש לגמרי את הבורא, כי אני נמצא אך ורק בתוך האגו שלי, בתוך תכונת הקבלה, זה הקיום שלנו היום, עד כדי שאני בצורה עצמאית נפתח את הפנימיות שלי, עד שאני מגיע לשליטה מלאה של תכונת ההשפעה בכל התכונות שלי, בכל הרצון שלי. הדבר הזה חייב להתקיים בצורה עצמאית דווקא, ובגלל זה נסתר ממני הבורא היום. ובזה אני משיג בעצמי את תכונת הבורא ומגיע למטרת הבריאה של להיות כמוהו.
אז תדייקו לי בבקשה, מה
אז המלחמה הזאת, על מה אז היא... מה זה בדיוק המלחמה? בתהליך הזה, בגלל שהוא עצמאי והוא צריך לבוא מהכוחות שלי, ולא שהבורא עושה אותי כזה מתחתחילה, התהליך הזה נקרא מלחמה. אני כביכול צריך להילחם באגו שלי, להילחם בתכונות שלי כמו שהם היום, יחד עם אותה הסביבה שאנחנו עושים את זה כולנו יחד, כל האנשים שנמצאים באותו התהליך, ובגלל שהבורא כביכול נסתר ואנחנו עושים את זה בעצמנו, זה נקרא מלחמה, שאנחנו נלחמים בתכונת האגו, כדי שתכונת ההשפעה תשלוט עליה.
אני לא יודע, אולי יאללה, אתה תגיד, זה מלחמה, זה לא, כל הסיפור הזה לא אמור להיות, זה משהו נעים, קל, אני שומע פה על מלחמות.
האמת שזה בדיוק מה שרציתי להגיד. מה אנחנו עושים? אנחנו באים ללמוד בקמפוס קבלה.
כן.
אנחנו יושבים עם עוד 20-30 אנשים, שרוצים ללמוד איתנו וגלות איתנו את התכונה הזאת של ההשפעה. בעצם מה שקורה זה שאנחנו בינינו מייצרים איזשהו שטח, איזשהו אזור, שבו איתו אנחנו ביחד יכולים להילחם באגו שלנו. המלחמה באגו זה לא המלחמה שיוצאים אליה עם רובים וקדחים. המלחמה באגו מורכבת מלימוד משותף ביחד, פתרון כל מיני ספקות פנימיים שיש לי, מקבלת תשובות לכל מיני שאלות שבאתי מהיום הראשון ולא ידעתי. מסעודות שאנחנו עושים ומתחברים בהם. זאת אומרת, החיבור בינינו הוא בעצם המלחמה באגו שלנו. שמה הוא רוצה? הוא רוצה לשכב מול הטלוויזיה עם כוס בירה, קצת פיצוחים, ולא להיות בקשר עם אף אחד. זאת אומרת, המלחמה פה היא, אפשר להגיד גם שמלחמה בעצם זה חיבור בינינו. אם נצליח להגיע לחיבור בינינו, אנחנו עושים את המלחמה, מקיימים אותה בפועל. זה לא כל כך נורא.
זה לא כל כך נורא. טוב, אני חייב להגיד שבכל זאת, יש פה זה עניין שצריך אולי קצת לברר אותו, איך בעצם כאילו, זאת אומרת, איך האדם ניגש לתוך הדבר הזה, וגם איך זה בעצם כל הדבר הזה נעשה בכיף.
הדבר הזה הוא נקרא בחוכמת הקבלה איסורי אהבה. המלחמה היא, כמו שיאל אמר, לא שאני הולך ונלחם באגו דווקא, למרות שככה תיארנו את זה קודם, זה כביכול מצד אחד אפשר לתאר את זה בצורה כזאת, אבל בפועל הפעולות שלנו הן הגדלת החיבור, הן משיכה לטוב. זה קצת כמו שנגיד אני מאוד מתגעגע למישהו שאני אוהב, נגיד בת זוג או חבר, לא חשוב, ואני מאוד רוצה לפגוש אותו ואני מתאר לעצמי מה יהיה כשהוא יגיע, ואני חי למרות שכאילו חסר לי משהו. אני נמצא באיסורים, אבל זה איסורי אהבה. זה מין מתיקות כזאת של איזה טוב יהיה כשניפגש. ואני עושה כל מיני הכנות וכל מיני פעולות. זה מאוד דומה לתהליך שאנחנו עוברים בהשגת הבורא. אנחנו בדרכנו לטוב המוחלט, לחיי נצח, להיות מעל הזמן, לעלות לקיום חדש, אחר, כולנו יחד, מעל האיסורים והמחובים של החיים האלה. זה התהליך שאנחנו נמצאים בו. לשם אני משתוקק, אני מתאר את זה יחד עם האנשים שנמצאים עם החברים שלי. אני יותר ויותר נמצא בזה, אני מתחיל להרגיש דברים חדשים, לגלות דברים חדשים. זאת המלחמה, כל זה קורה, מתרחש במלחמה על החיבור בינינו, נגד האגו שאותו הבורא כל הזמן מגדיל כנגד החיבור שאנחנו בעצמנו יוצרים. המלחמה היא מתוקה.
מלחמה מתוקה. אז בסדר, אנחנו נעבור לשלב הבא במלחמה שלנו. אנחנו נעבור לפינת האינטרנט, מעברון קצר, ואנחנו מיד איתכם. במהלך שיעור הקבלה העיוני נשלחות המון שאלות לרב לייטמן, לא על כולנו מספיק לענות במהלך השיעור. אנחנו אספנו כמה שאלות מצד התלמידים, ואנחנו ננסה לענות עליהם כאן עכשיו ביחד. אז בואו נראה מה... אלו שאלות עלו בחכתנו. מיטל מנצרת אלית, מיטל מנצרת אלית שואלת לנו כך, שמעתי שלפי חוכמת הקבלה, כל המציאות היא למעשה תמונת מראה שלי. אפשר להרחיב על זה עוד?
טוב, זה נושא האמת מרתק. זה נושא, אחד הנושאים האמת הכי מרתקים בחוכמת הקבלה, נושא שנקרא תפיסת המציאות. ובתפיסת המציאות בעצם חוכמת הקבלה מלמדת אותנו, מה אנחנו בעצם רואים. אנחנו רואים את ההשתקפות של הרצונות, האור שנכנס לתוכנו, שהמוח שלנו מקרין אותו באיזה מין, בעל הסולם כותב על זה במאמר בצורה מאוד מאוד יפה, קורא לזה מראה פוטוגרפית שנמצאת פה באחורי הראש שלנו. ובעצם אני קולט את העולם, המוח שלי מתרגם את מה שאני רואה, המוח שלי משתמש בתוכנה, אפרופו הזכרנו תוכנה קודם, בתוכנה שנקראת הרצון לקבל, שזה כל מה שהבורא ברא, ואז מתוך התרגום הזה מוקרנת לי תמונה. התמונה זה בעצם העולם. זה מה שאני רואה סביבי. כולכם כרגע זה הקרנה של מה שאני רואה בתוך המוח שלי. עכשיו, המוח שלי, מכיוון שכל התרגום הזה קורה אצלי בפנים, עובר פילטר של הרצונות שלי, אז כל מה שאני רואה הוא דברים שאני רוצה. לדוגמה. קרה לכם פעם שקניתם מכונית חדשה? נסעתם בכביש, ופתאום סביבכם, כל הכביש היה מלא באותו מכונית, אותו סוג.
גם כשאתה קונה מכונית ישנה זה קורה.
גם מכונית ישנה, זה לא משנה אם זה חדשה או ישנה. זאת אומרת, פתאום אנחנו רואים שכל העולם מלא, לא יודע, במזדה או טויוטה או וואטאבר, אתם נוהגים בה.
למה זה קורה?
כי בעצם הרצון שלנו, באותו רגע, כל כך מלא באוטו החדש שאני נוסע בו, אז מה שאני רואה סביבי, אני פשוט מזהה את המכוניות האלה, שהם כל הזמן שם דרך אגב, הם תמיד היו שם כנראה. רק עכשיו פתאום אני שם אליהם לב, אני רואה אותם. דוגמה אחרת, שאישה נהיית בהיריון, שאשתי נהייתה בהיריון והתחלנו, והסתובבנו בעיר, ככה הלכנו לקניות, פתאום בכל מקום אנחנו רואים חנויות של ילדים, של צעצועים לילדים.
או זוגות צעירים עם ילדים ועגלות, או פארקים של ילדים.
אנשים בהיריון.
אנשים, כן. בעצם זה, מה שאלתיאר מאוד יפה, זה איזשהו חידוד של תופעה שנקראת חוק, שנקרא חוק השתוות הצורה. אדם לא יכול לקלוט שום דבר, אלא אם כן מה שיש בתוכו. אז כך גם עובדים כל החושים שלנו. אם אין לנו השתוות הצורה, אם אין לנו משהו שיקלוט לפי התכונות שלי את מה שיש בחוץ, הוא פשוט עובר דרכי ואני לא קולט אותו. יש המון תופעות שנמצאות כרגע סביבנו, שאנחנו יודעים שהן קיימות בגלל מכשירים שהמצאנו, אבל אנחנו לא מרגישים אותם. למה? כי אין לנו את המקלט, אין את השטח בתוכי שהן יכולות להתלבש עליו. מה זה אומר בעצם? שבמשהו, כל מה שאני רואה מחוצה לי, חייב להיות לי בפנים את הקולטן, חייב להיות לי בפנים את החוש, את הרצון, ששם זה ייקלט. זה אומר שכל מה שיש מחוצה לי, יש גם בתוכי, לפי חוכמת הקבלה.
מרתק. טוב, נושא באמת רחב, תפיסת המציאות בחוכמת הקבלה. מיטל, אפשר להרחיב על זה, לראות קצת תוכניות באתר וכן הלאה, אנחנו גם לומדים את זה במכללה. נעבור לשאלה הבאה, איציק מאפולה. איציק מאפולה שואל אותנו כך, מה ההבדל בין צמצום בחוכמת הקבלה לצמצום של דתות אחרות?
הצמצום,
מה זה צמצום?
כן, הצמצום, קודם כל, באמת ששומעים כאילו את המילה צמצום, אז אתה חושב נגיד להגביל את עצמך, מיד חושבים על צום, גם נשמע כמו צום. טוב, אז אני עכשיו יצום, אתה יודע, יש כזה בזוהר, בספר הזוהר, צם 40 יום, צם עוד 40 יום, וכן הלאה, ואולי אני אגיע למשהו. האמת שגם אנחנו רואים, אפילו בדתות מסוימות, באמונות מסוימות, הצום והסקפנות הם נחשבים כביכול תהליך הכרחי שהצדיק חייב לעבור בדרך להשגה רוחנית. ואדם שהוא דומה למה שדיברנו קודם על פנימיות וחיצוניות. האינסטינקט הטבעי שלנו בחיים הרגילים, זה כמה שאני יותר אקביל את עצמי מדברים חיצוניים, אני אהיה יותר זך ורוחני. אז כל הדברים האלה הם שייכים להגדרות גשמיות. כל הצמצומים האלה הם לא שייכים לחוכמת הקבלה. הם סך הכל הגבלות שאנחנו בוחרים בתוך אותו האגו, כדי להרוויח משהו אחד על פני השני. להרוויח איזושהי הרגשה שאני כביכול קורא לה רוחניות, על פני ערכים גשמיים חיצוניים שאני מגדיר זה מול זה, כדאי לי יותר את זה. כל זה נמצא עדיין במישור הגשמי, ולא שייך לצמצום של חוכמת הקבלה.
שמעתי על זה שדווקא שצום זה דבר בריא לעשות, גם אנשים מרגישים...
נכון, ובדיוק בגלל זה אנשים צמים, כי זה בריא לגופם. Okay. נמצא באותו מישור, בריאות הגוף, לעומת בריאות מה שנקרא כביכול הנפש וכן הלאה. צמצום של חוכמת הקבלה הוא המבנה הפנימי שלי ביחס לתכונות הקבלה וההשפעה, זה בעצם ביחס לזולת. אדם שנמצא תחת צמצום, הוא פועל על פי רצון הזולת. הוא משפיע על הזולת, על פני הרצונות שלו, על פני האגו שלו.
אתה יכול לתת דוגמה?
אייל רוצה לתת דוגמה.
אולי הדבר שאפשר להגיד שהוא אולי הכי קרוב בעולם שלנו למשהו כזה, שמישהו מאיתנו מצליח לקיים את רצון הזולת, זה אימא ונגיד תינוק. אימא ותינוק. באימא ותינוק, אז בעצם מה קורה? התינוק שולט על כל מה שהאימא עושה. כל הרצונות שלו, היא מיד ממלאה אותם, כל הרצונות שלה, מיד היא שמה אותם בצד, והיא בכלל לא מתעסקת איתם. לדוגמה, אמא רעבה ותינוק בוכה. את מי היא תאכיל ראשון? זה לא כל כך שאלה. זה די ברור את מי היא תאכיל ראשון, ואיפה הוא נמצא יחסית אליה. בעצם היכולת שלנו להיות בתוך הרצונות של הזולת, למלא אותם ולשים את הרצונות שלי בצד, לבטל אותם באיזשהו מובן, לתת להם להירגע קצת, זה בעצם הצמצום בחוכמת הקבלה. עוד דבר נורא מעניין שצריך לשים עליו לב בחוכמת הקבלה, זה שצמצום נשמע כמו משהו שהולך וקטן כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו כאילו הולכים ומקטינים, יש כאלה גם שיטות שהולכות ומקטינות נגיד את האגו של האדם כל הזמן. אנחנו בחוכמת הקבלה עושים ההפך. בחוכמת הקבלה אנחנו עסוקים כל הזמן רק בלעבוד לכיוון ההשפעה, ויודעים שכתוצאה מזה האגו שלנו ילך ויגדל. הרצונות שלנו ילכו ויגדלו. מעל הרצונות האלה, אנחנו הולכים ומשפיעים עכשיו יותר ויותר לזולת. זה בדיוק הכיוון ההפוך מהרבה מאוד חוכמות אחרות שיש בעולם.
זאת אומרת, בחוכמת הקבלה, אם אני לומד אותה, אני לא צריך להגביל את עצמי בכל מה שקשור לחיים.
להפך.
לחיים האלה, כן?
זה ודאי שלא. החיים האלה לא שייכים להתפתחות הפנימית. בחיים האלה צריך להתנהל רגיל, מקובלים גם כן... ממליצים לעבוד, להתחתן, להביא ילדים, הכל לפי חוקי העולם הזה כמו שצריך. אבל יותר מזה, הצמצום הוא בעצם חופש. אדם שנמצא תחת צמצום הוא חופשי מהטבע שלו, מכל ההתניות הפנימיות שלו, מהאגו שלו, מהחינוך שלו. אין שום דבר שמנהל אותו בצורה אינסטינקטיבית. הוא יודע להסתכל כביכול כצופה מהצד על מה שמתרחש בתוכו, וחופשי לפעול, אפשר ככה להגיד, איך שהוא בוחר, שזה לפי רצונות הזולת. אבל זה ודאי שחופשי הרבה יותר מכל אדם בחיים הרגילים, שהוא לגמרי מנוהל ב-100% על ידי הטבע הפנימי שלו.
טוב, יפה, אז אלה שתי השאלות שהספקנו, אנחנו נעבור לפינת המושגים שלנו, נצפה בקליפ נוסף של הרב לייטמן מתוך שיעור הקבלה היומי, ונדבר על כמה מושגים מתוכו, בבקשה.
ואנחנו צריכים בעצם צורה, החומר שלנו רוצה לקבל. הצורה אנחנו צריכים, צורה זה הבורא. אין צורות חוץ מההפך ממנו, או כפפה אחת יש לך, או הפוך, או ככה. זה בלבד. אין כלום חוץ מזה. וכל מיני ניואנסים, כל מיני צורות, בעד ונגד. קצת בפנים, כפפה קצת בחוץ. ככה, בכל מיני הווריאציות שלו. זה מה שאתה רואה בעצם בעולם. זה הכל בורא, רק בכל מיני צורות, קצת נסתר, קצת מגולה, קצת ככה, קצת ככה, ובכל מיני צורות ההתקשרות. זהו. הצורה לא יכולה לבוא אחרת לרצון יש מאין, שאין לו בכלל שום צורה. רק על ידי האור. זהו. לכן אנחנו לומדים השכלה צורתית, בהתלבשותה בחומר בלבד.
איך זה יכול למקד אותי במהלך היום במחשבה וברצון? כי נכנת
המאמצים... אנחנו צריכים לשים את זה כדבר החשוב ביותר. גדלות הצורת הבורא שהתלבש בנו. זה מה שאנחנו רוצים. זהו. שצורה הזאת תבוא ותתלבש עליי. זהו. ככה אני מחכה. סיכמנו עד מחר בבוקר. כן?
כן, זה היה קליפ מתוך שיעור הקבלה היומי, והופיעו בו כמה מושגים מאוד מעניינים, שהייתי רוצה שננסה ככה לתת הגדרות תמציתיות וקולעות עבורם. אז נתחיל? אוקיי, אז המושג הראשון שרשמתי לי זה היה חומר. מה זה אומר חומר? מה ההגדרה של חומר בחוכמת הקבלה?
חומר הוא בעצם כל מה שהבורא ברא, וזה הרצון לקבל. זה כל מה שהבורא ברא. הבורא לא ברא שום דבר חוץ מרצון לקבל.
רצון לקבל, הנאה ותענוג.
רצון לקבל הנאה ותענוג, יפה. חומר, חומר הבריאה, זה הרצון לקבל, שהוא רצון לקבל הנאה
ותענוג. כל מה שאנחנו רואים סביבנו בעולם, הכל, זה רק רצון לקבל.
רצון לקבל.
זה עוד ככה מתחבר לנו מה שאמרנו קודם על תפיסת המציאות.
יפה. מה לגבי צורה, הופיע המושג הזה? מה זה אומר צורה? מה זה צורה, צורה גיאומטרית?
טוב, צורה כמו ששמענו בקליפ היטב, יש סך הכל שתי צורות במציאות. אותו החומר. יכול להיות בצורה של לקבל לעצמו, זאת אומרת שהוא סופג הנאה בתוכו, או שהוא יכול להיות בצורה הפוכה, כמו הדוגמה עם הכפפה, או יכול להשפיע מחוץ עליו. זה נקרא צורת הבורא, צורת ההשפעה.
אז צורה בהגדרה, מה זה אומר?
אז צורה זה הכוונה של החומר. זה או רצון לקבל על מנת לקבל, זה צורה אחת על מנת לקבל, או רצון לקבל על מנת להשפיע. הרצון לקבל לא משתנה. זה גם משהו נורא חשוב שאנחנו צריכים להבין בחוכמת הקבלה.
החומר לא משתנה.
החומר לא משתנה. Okay. מה שמשתנה זה הכוונה, הצורה מעל החומר.
אוקיי, כבר יותר ברור. יש מאין, מה זה אומר?
יש מאין זה הפעולה שאנחנו האמת לא מסוגלים להבין. זה הפעולה שנעשתה בתחילת הבריאה. בתחילת הבריאה יש משהו שנקרא עצמותו, שאנחנו לא יודעים לתפוס אותו. מה שהתחיל את כל התהליך של הבריאה, ואז נוצר האור, והאור הוא תכונת ההשפעה. ואיך מתוך האור נבראה אותה נקודת הקבלה, השחורה, אותו החומר רצון לקבל, איך נוצר ההפך המוחלט מהפלוס נוצר המינוס, הפעולה הזאת נקראת יש מאין.
בעצם פעולת הבריאה עצמה נקראת יציאת יש מאין. כשהבורא עצמו נקרא יש מיש.
אוקיי. יפה, אז זה יש מאין, זה אותו החומר, וצורה מלובשת בחומר. מה זה אומר? מה ההגדרה של הדבר הזה?
צורה מלובשת בחומר בעצם זה היכולת, זה גם כן נקודה מאוד עקרונית בחוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה לא מדברת על דברים מופשטים, על איזה שהם תיאוריות או מחשבות ככה ארטילאיות. היא תמיד מסתכלת על המציאות, איך שהיא מתלבשת לה בתוך הרצון לקבל שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על אהבה מנותקת מכל מציאות, אלא אנחנו מדברים על אהבת חברים אולי. אהבה שמתגלה בין שני חברים, נגיד, שלומדים ביחד חוכמת הקבלה, או כל מונח אחר, שבעצם בסופו של דבר מתלבש בתוך הרצון לקבל שלנו.
זו צורת המחקר בפועל. איך שאני בפועל מתייחס לזולת, איך שאני מרגיש ואיך שאני חושב כלפי הזולת, לא כמושג פילוסופי, אלא בפועל מחיי.
אייל ואלי, אנחנו נמצאים ממש לפני סיום. הייתי רוצה שאולי ככה נסכם באיזה משפט, מה אתם לוקחים מהתוכנית שלנו היום? מה אתם מאחלים לצופים שלנו?
חוכמת הקבלה היא פשוט עולם מדהים, עולם רחב, עולם שבו אנחנו, ככל שאנחנו הולכים יותר ויותר לעומקו, אנחנו מבינים יותר ויותר את עצמנו ואת העולם סביבנו. תבואו, תצטרפו אלינו.
שנתעסק כמה שיותר בפנימיות, ועל ידי זה נמלא את עצמנו בכל הטוב שבעולם.
טוב, אנחנו באמת כאן נמצאים לקראת סיום. תודה לכם שצפיתם בתוכנית. דיברנו היום קצת על פנימיות, דיברנו על חיצוניות, דיברנו על הבדלים בין חוכמת הקבלה לדתות אחרות וכן הלאה. קצת נגענו בנושא של תפיסת המציאות וכינחנו במושגים בסיסיים כמו חומר וצורה בחוכמת הקבלה, והבנו למעשה שחוכמת הקבלה היא חוכמה מאוד פרקטית, שכל אדם יכול פשוט לבוא וללמוד אותה, ובאמת להיטיב עם חייו ולרכוש תכונה נצחית, תכונה של השפעה. אז שוב תודה לכם שהשתתפתם בתוכנית, ונתראה בתוכנית הבאה של מאחורי המילים. להתראות.